מצטרפים אלינו. אני, כהרגלי, אשתף רגע את השידור. מוזמנים לעשות את אותו הדבר בצד שלכם. אני אשים כאן קישור.
אני,
אופה, פרדון. אז זה קישור אחד לשיתוף. זה קישור שני לשיתוף. ונשתף בעוד כמה קבוצות. כמו ששמתם לב, הצטרף אלינו הרב דוב ברקוביץ' בעוד כמה רגעים. ונדבר כל מיני דברים. לפני שהוא מצטרף, אני אראה לכם גם עוד משהו. לפחות אחד, אני מקווה, שנספיק, בואו נראה. עוד קבוצה. טוב, לא מוצא, אז נעצור פה עם השיתופים. שבוע טוב, אני רואה שכבר יש, לא, שנייה לא הייתי פה, ואני רואה שיש פה כבר 60 איש, יפה מאוד. שבוע טוב לכולם. שתפו, שמתי כאן קישור לשיתוף, אתם מוזמנים גם לשתף את הקישור הזה של הערוץ. בסדר? כן. טוב, אז אני אראה שני דברים כרגע, עד שיחבור אלינו הרב ברקוביץ'. הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם, זה, שנייה, סליחה. שנייה. אוקיי, אז הדבר הראשון שאני רוצה לשתף איתו מסך זה את זה, ואני כבר משתף. וזה מה אומר דיוויד אייק על הווירוס, או הווירוס והחיסון, אוקיי? בוא נראה רגע.
And do you think it's predicted programming for actual bioweapons that are being planned to be released on the human population?
And that's the point I was going to bring up.
Yeah.
שאלה אותו אם זה הכנה מוקדמת לכל הנשקים הביולוגיים שהם מתכננים להוציא על האוכלוסייה.
I would describe it in a sense as the bioweapon.
דיוויד אייק אומר ככה, הנשק הביולוגי
is not the virus.
הוא לא הווירוס.
That's a smokescreen.
זה רק מסך עשן, מסכת דעת אם תרצו.
The bioweapon.
הנשק הביולוגי.
is the vaccine.
הוא החיסון.
Justified by the virus.
שמוצדק על ידי הווירוס. אוקיי? אז זה אחד. רציתי שתדעו, ואיתן, שלח לי את הקישור הנכון. זה הקישור ש... copy selected, סליחה. סבבה, נשתף את זה גם פה, וניתן לכם את הקישור הנכון. תודה לאיתן, ידידי. סליחה שלא חזרתי לך. טוב, הדבר השני שאני רוצה להראות לכם, איפה הוא? פה. בואו נראה. ברייב. בואו נראה אם זה זה. כן, בואו נקשיב לקלאוס הנאצי משוויץ. בואו נראה מה הוא אומר, אוקיי? מוכנים? שלוש, ארבע, ו...
I think one lesson which we take out of this crisis is...
עוד פעם.
I think one lesson which we take out of this crisis is
אני חושב ששיעור אחד שאנחנו לוקחים מהמשבר הזה, הוא כמובן לא אומר שזה משבר שהוא והחברים שלו יזמו, כן? אבל בוא נראה.
The notion of mutual interdependence.
זה הערבות הדדית בעצם, אם תרצו, כן? Mutual interdependence.
Because even as individuals we had to take care not to infect someone else and
כי בתור אינדיבידואלים, אנחנו צריכים להיזהר לא להדביק אחרים,
not to be infected.
ולא להידבק.
The same we have to apply now on a global level.
ועכשיו אנחנו צריכים ליישם את זה ברמה עולמית.
As long as not everybody is vaccinated,
כל עוד לא כולם מחוסנים,
nobody will be safe.
אז אף אחד לא יהיה בטוח. מה זה אומר? ש-13 מתוך 17 המטרות של אג'נדה 21, להזכירכם, זה חיסונים. אוקיי? הבנתם? אז הוא דוחף לזה שכולם יהיו מחוסנים. אני רוצה להראות לכם עוד סרטון, אבל אני שומר אותו, זה לא נכון להראות אותו עכשיו, זה לגבי משפחת רוטשילד, אבל אני רוצה להכין לכם לגבי זה משהו מיוחד, כי יש שם הרבה פרטים קטנים, למרות שזה מוצג בפשטות, מה התוכניות שלהם? בסרטון של שניות, פשוט רואים מה התוכניות שלהם. אז בואו רגע נראה. אוקיי. בסדר, שיתפתי את הקישור הנכון עכשיו. תודה, איתן. יפה, מעניין. אז בקרוב יחבור אלינו הרב ברקוביץ'. למי שיש אגב משהו לכתוב לי, לומר לי, לשאול, מוזמנים. אני אראה לכם את הסרטון שאיתן שלח לי. שנייה, אתם יודעים מה? בואו נראה. למה לא? שנייה.
There are two ways of looking at wealth.
בואו, תקשיבו. זה סרטון של 55 שניות.
There are two ways of looking at wealth.
יש שתי דרכים להסתכל על עושר.
It can be an end in and of itself.
שזה רוב האנשים, כן?
Or it can be a starting point.
רכבות. אך הרכבות, הרכבות.
Something.
Developing European infrastructure. לשנות את אירופה מן היסוד תכלס.
Something that drives the world forward. Something real.
Cultivating the earth, אגב, זה לא רק חקלאות, זה אומר לשנות את את הכל, אוקיי? זה, כשמסתכלים במילון, אני אעשה איזה שידור מיוחד.
Something that matters.
רואים את האנטנות למעלה? Developing Africa. רואים את האנטנות פה? יופי, מעלה. להזכירכם מה עושים באפריקה, כן? הורגים את כולם שם עם חיסונים כבר הרבה מאוד שנים. ביל גייטס והחברים שלו.
Something sustainable.
משהו בר קיימה, Decontaminating Soils, אוקיי? כאילו לנקות את האדמה. אלה, זה אותם חבר'ה שמביאים את כל החברות כימיקלים האלה, כן?
Something visionary.
Investing to shape the future. והעתיד הוא מה? הוא מעבדה, הוא כימיה, הוא מיקרוסקופים, אולי וירוסים.
Something we can be proud of.
Realizing our dreams. כן?
Proud of our convictions.
יש פה הרבה מסרים. הרבה מסרים קטנים.
At Edmond de Rothschild, we have built a legendary investment house dedicated to the conviction that wealth is what tomorrow can be made of, and that our wealth and asset managers are true builders of the future. Edmond de Rothschild.
Bold builders of the future. B-B. ויש עוד הרבה צירופי מקרים כאן. ואני אגע בזה בסרטון אחר, אבל רק רציתי להראות לכם את זה, ותודה איתן ששלחת. בואו נצא רגע. שנייה, סליחה, וסטופ. יפה. אז הנה אני פה, הרב ברקוביץ' עוד לא התחבר. עוד מעט הוא התחבר. נמתין, יפה. ואנחנו כבר 140 איש בשידור. Corporate Investors, כן? תראו, אתם חייבים להבין שמה שקורה היום זו תוכנית רבת שנים. הכינו אותנו כבר משנות נגיד, שנות ה-60, דרך התפתחות תנועת ה-New Age, וכל סיפורי החוצנים, וכל סיפורי הסמים, וכל סיפורי ה-Free Love, רבותיי, הכל להכין את כולנו לתוך עבודת אלילים רבתית. ברור, אהרון, ברור, ברור. ולכן, הערוץ האמיתי זה הערוץ הזה, אוקיי? זה ערוץ פרטי על שרת בחול, זה המקום למצוא אותי ולמצוא את השידורים. כן, תקופה מעניינת, אין ספק. כן. היום נדבר עם הרב ברקוביץ' על כמה וכמה דברים חשובים. זה לא הולך להיות שידור קצר. רוצה להראות לכם. cultivating, נכון? קודם ראינו cultivating, את המילה cultivating. יודעים, נעזוב, אני אראה לכם זה כבר בשידור שאני אעשה ספציפית על זה, בסדר? אני פשוט קורא פה תגובות, ברשותכם, סליחה. כן, זה מה שזה, לא רק הזיקונים החוזרים מחול, יאיר, זה לא הזיה, זו המציאות, גם שתי מסכות, ועוד מעט יגידו לאנשים שלוש מסכות, אנשים פשוט לא חושבים, לא חושבים בעצמם, אנשים לא רוצים לחשוב בעצמם, הם רוצים עדיין שמישהו אחר יחשוב עבורם, הם מוכנים למסור את האחריות לחיים שלהם ולבריאות שלהם למישהו אחר, ולכן הגענו למצב שהגענו. כשמישהו אומר לכם, הנה, אני שם לכם פה חומר במים, זה לטובתכם, ואתם אומרים, סבבה, אני יופי, ואתם מאמינים לו, זה בעיה שלכם, אתם מבינים? וככה הם אומרים, ככה הם עובדים אחר, ואני אגיד לכם עוד משהו קטן. אומרים, יש דעות שאומרות שהווירוס הוא ביו-ופן, אוקיי? הוא נשק ביולוגי. שימו לב מה דיוויד דייק אמר קודם, שהווירוס הוא לא ביו-ופן, הווירוס הוא לא נשק ביולוגי, אלא החיסון הוא נשק ביולוגי. עכשיו אני אגיד לכם משהו שקודם דיברתי עם חבר מקנדה, עם טוני, טוני פנטלרסקו, ושוחחנו את זה ככה חצי שעה, והוא הסכים איתי על משהו. בהתחלה הוא אמר שהווירוס הוא נשק, והוסיפו לו חלבון בשביל שיוכל להידבק ל-DNA שלנו וכן הלאה וכן הלאה, אז אמרתי, שמע, משהו פה לא נשמע לי, אני חושב שהווירוס הוא חרטה, סתם שפעת, סתם, גם אם יש כזה וירוס, סבבה, סתם שפעת קטנה. אבל, כי איך הם עובדים? איך הם עובדים? הנה הרב התחבר, תכף אני אצרף אותו, איך הם עובדים החברה האלה? הם לא עשו לכם משהו שהוא לא בהסכמתכם, כי הם יודעים איך חוקי הבריאה עובדים פה, והם צריכים את ההסכמה שלכם, לכן הם הפחידו את כולם עם סיפור, ואז אנשים רצו להיבדק, נכון או לא? מיוזמתם. הם לא אמרו לאנשים, אתם חייבים עכשיו לבוא להיבדק, הם אמרו, גשו להיבדק, אנשים הלכו להיבדק, בעיה שלהם. אנשים יכולו להיבדק ואולי הכניסו להם משהו באמצעות המקל. יוסי, היום נדבר על זה. היום, עכשיו, הרב הולך לדבר על זה, רק שתהיה בעניינים, בסדר? הכניסו באמצעות המקל, הכניסו להם משהו לפה. ואז המשהו הזה באמצעות טכנולוגיות אחרות של קרינה, יכול להיות שגרם להם לעוד דברים. עכשיו הקטע של, של הזריקה, אני לא קורא לזה חיסון כי זה לא חיסון, אבל הזריקה הזאת, גם היא, אתם בוחרים. נכון שמפעילים עליכם לחץ, או נותנים לכם בחירה מצומצמת, אבל עדיין נותנים לכם בחירה, ואתם בוחרים לעשות את הזריקה הזאת. אתם מבינים מה אני אומר בכלל? אף אחד לא מכריח אתכם לא לעשות את הבדיקה ולא לעשות את הזריקה. אתם חושבים שמכריחים אתכם, אתם חושבים שזה חיוני ושזה חשוב, ושזה, אז אתם הולכים מיוזמתכם. אבל תבינו שסיפרו לכם סיפור, הפחידו אתכם, ואתם, מיוזמתכם, הולכים לעשות פעולות. אתם לא יכולים להאשים אחר כך אף אחד. דוגמה נוספת, באלון של פייזר, בבדיקות, אוקיי? שנייה. אני רוצה לסגור פה איזה מערכת ששלחתי הודעות. בבדיקה, באלון של פייזר, כתוב שיש סיכון ממשי ל-ADE, לבעצם נקרא לזה כרגע כשל חיסוני, למרות שזה אולי לא השם המקצועי. מישהו קרא את זה? מישהו מתחשב בזה? התקשורת נתן לכם את המידע הזה? לא. ואתם עדיין בוחרים, זאת אומרת לא אתם, אבל מי שעדיין בוחר, ללכת ולקבל את הזריקה הזו, כשבעצם הוא הולך לחלות, לא כולם, הלוואי ולא, והלוואי יש הרבה פלסיבו, והלוואי וכלום לא יהיה מזה. אבל שימו לב מה קורה, ואני הראיתי בשידור האחרון, את מספר הנפטרים בישראל, מאז שהתחילו החיסונים, ואגב, אני אראה לכם עוד ידיעה שקיבלתי, שנייה, אני אראה לכם עוד ידיעה שקיבלתי, פשוט אני מקבל כל כך הרבה הודעות, זה לא יאמן, ברק, בוא נראה רגע, נו, אוקיי, אני רוצה שתראו את זה רגע, שלום, כבוד הרב, שלום, שלום, אני אתן לי עוד דקה ואני איתך, בסדר?
אוקיי.
יופי. אני רוצה רגע לשתף מסך, נראה לי זה, לא בטוח, לא זה, סליחה, סטופ, שייר סקרין, שייר סקרין, זה. יפה. גיברלטר, אתם רואים? זה אי קטן, בערך 4 קילומטר מרובע. בשישי בינואר היה להם רק 10 מקרי מוות, ממה שנקרא קוביד. החיסון או הזריקה הגיעו בעשירי בינואר. כעבור 10 ימים, ב-20, היו 53 מקרי מוות. שימו לב, פי 5 ויותר. היום, ה-World Meter, כאילו זה האתר שסופר את המתים, מראה שיש בגיברלטר 70 מתים. למה אף אחד לא מדבר על זה? זו תמונה שנשלחה לי. ואותו דבר אני אומר על ישראל. איך יכול להיות שמרגע שהתחילו החיסונים, מקרה המוות בעלייה ואף אחד לא מדבר על זה? או כמעט אף אחד לא מדבר על זה, אני לא יודע אם בתקשורת מדברים על זה, כי אני לא מאזין לתקשורת. טוב, שלום, שבוע טוב, הרב ברוך, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
יופי יופי, תודה, כל טוב, עדיין כאן, עדיין נושם ובועט אם צריך.
אוקיי.
כן.
אני רק יפעיל את הערוצים האחרים.
בוודאי, בוודאי, בוודאי.
לערוץ כל הגאולה, שזה המספר שלו בנייח, זה 0430112212, כך שמי שרוצה לשמוע ולא נמצא ליד זום, יכול לשמוע את זה בטלפון.
מצוין. אל תגיד זום, כי זום זה של הרעים, ואנחנו במערכת משלנו, רק להגיד.
אוקיי. אוקיי.
אז שבוע טוב לכולם, באמת, אני רואה שאתם כותבים פה הודעות, וכל הכבוד. שתפו את השידור, אני אשים פה שוב קישור. אגב, יש איתנו כרגע כ-200 אנשים בשידור, חלק מהיוטיוב, חלק מהפייסבוק, חלק מהערוץ שלי, ואני פשוט רואה את כולם אצלי, יש כרגע 200 איש בשידור החי, רק שתדעו. אתם לא לבד. 200 גיבורים, וזה יגיע לעוד 2,000 גיבורים, ולא עוד 20,000 גיבורים אחרים.
אוקיי, טוב, אנחנו מסונכנים, אנחנו בי"ח שבט תשפ"א. אוקיי, אז שלום לכם רבותיי, שלום לך שי.
שלום שלום.
בקשר למה שדיברת לפני דקה, הראו לי סרטון לפני כמה שעות, שאחד שעובד בבית אבות ענק בארצות הברית, מספר שבכל השנה הזאת של ה-COVID-19 המדומיין, לא היה אפילו מת אחד, מרגע שהתחילו לעשות את החיסונים, 14 מתים. אז זה בסדר, רק שטיפת מוח היא כל כך חזקה, שראש שירותי הרפואה הציבורית, פרייס, מרשה לעצמה לומר שקר גס, והיא יודעת שזה יהיה בסדר, לא יקרה שום דבר. היא מספרת שהסיפור להיריונות זה בטוח, לא כמעט בטוח, בטוח ב-100%, על אף שהניסויים שעשו על הבסיס העיקרון הזה, שמתו שם כל הבעלי חיים, לא עשו את זה אפילו על... אפילו כאלה שהם בהיריון. אז על מה היא אומרת שזה בטוח? כך, אבל היא יודעת ששליפת מוח והפסיכוזה היא כל כך נוראית, שאף אחד לא יערער על זה, כולם נמצאים בטראומה הזאת, וזהו, אתה לא אומרים, לפני חודשיים או שלוש אמרו שזה הגיע למיליון אלה שפנו כבר לשירותים פסיכיאטרים בגלל הסיפור הזה, עכשיו כבר לא אומרים כמה, זה 2 מיליון אלה שפנו, כמה אלה שעוד לא פנו, כל אלה המערכת החיסונית נופלת, זה לפי כולם, והם מצילים מחלות, אז חושמים שמתו מקורונה כמובן, כי היום כבר אין יותר, אין שפעות, אין התקפות לב, אין סרטן, הכל זה קורונה. בסדר, אז בואו נתחיל גם, אגב, למרן רב חיים קניבסקי, גיסי נפטר, ביום חמישי הייתה הלוויה, אז אני פורש בשביל מהמסכה, אני אומר לו שרב חיים אמר, אז הוא אמר לו, אחד מהבני בית אמר לי, אז אמרת לו, בני בית זה תוריד, זה לא... זה לא מימן, אבל הוא אמר לי שרק שרבי חיים רוצה להכיר את הפנים, לכן הוא אומר לו, לכן הוא לא רוצה את המסכה. 5 דקות אחרי זה, אני פוגש בלוי את החתן שלי, הוא אומר שהוא נכנס למען רבי חיים פליאבסקי, בקשר לרשת רינה של תורה, והוא מספר שאחד הצליח להשתחל שם עם מסכה, אבל פי שמי שנכנס, אומרים לו מיד להוריד, עומדת קבוצה של 4 אנשים, אז מה פירוש הוא רוצה להכיר? הרי אם, זה, אם, זה יש, אם לפי חיים יש קורונה, אז יכולים להדביק את אחד השני, אז זה כבר מופרך. אבל אותו אחד שהשתחל, הוא לא אומר לו כלום, רק אחרי שהוא גומר לדבר איתו, והוא פונה ללכת לרחוב, הוא מראה לו עם היד, להוריד את זה. זאת אומרת, ברחוב גם תוריד את זה. יחד שמה שהבן בית אמר, זה עוד פעם מופרך. ואני שומע מישהו אמר לי, אחד ממש הקרובים ביותר, שהשכינה דוברת מגרונו, ולכן הוא הולך, רוצה ללכת חיסון, אני לא מבין, הרי חיים אומר הפוך, כנראה שזה השכינה עברה אליו, היא עברה מוטציה, אני לא יודע. טוב, אז זה...
רק לומר, לפני שנצלול פנימה, רק לומר משהו, שקראתי איזשהו פוסט שמישהו פרסם באחת הרשתות, והוא זועק כזה, בכתיבה, כן, זה פוסט כתוב, אבל הוא זועק, תתעוררו, למה עוד מעט אנחנו נשכח את החיים שהיו לנו קודם. ואני עשיתי על זה, ודיברתי על זה לא פעם ולא פעמיים, ועשיתי שידור רק על זה, שבעצם הגלובל ריסט או הגרייט ריסט, בעצם נועד לפה, למוח של כולם, שנשכח מה היה קודם, ולאלף את כולנו למציאות חדשה, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, לדבוק במציאות הרגילה שהייתה לנו, אז כן להמשיך את הפעילויות של פעם, כן, של לפני שנה, כל כך חשוב בשביל שלא יהיה לנו ריסט פה, מאוד חשוב. הבמה שלך, כבוד הרב.
כן. אוקיי, אז בואו קודם כל אני רוצה לראות לגבי אנשי מדע, מה קורה איתם, אפילו בתחום, אני תמיד מראה שבתחום שלהם, הם גם כן, אני תמיד צריך לראות להם שהם פשוט טועים במה שהם מתעסקים כל החיים. יש איזו תופעה שכשאנשי מדע נתקלים, הרי השליפת מוח היא שימי הביניים ולא ידעו כלום, ורק הם יודעים מה שנעשה איתם, ובכלל גדולי התורה, זאת אומרת, זה רק לפי הנתונות פרוטסטנטית, ניסור כזה שהתורה זה רק תחום צר, והשאר זה החיים, ואז שנתקלים פתאום בענקי הדורות, שמתעסקים בכל מיני דברים בקשר לתורה, על נושאים מתמטיים, הם לא יכולים לישון טוב בלילה, והם צריכים לומר שהם טעו. כן, כך היה למשל גם כן לגבי שתיים מגדולי, החוקרים בתחום של האסטרונומיה העתיקה, פלמן ונויגנבויר, שאומרים שהרמב״ם שגה במשהו מסוים בלכות קדוש החודש, ואז פרופסור קליקסטיין, פרופסור לפיזיקה מבסת ניו יורק, מראה להם שהחזון, החזוני, כשהוא יש את הפירוש שלו על קדוש החודש של הרמב״ם, הוא לא ידע משתי הליצנים האלו, והוא מסביר את זה בצורה מאוד יפה וברורה, שלמעשה רק אחרי החזוניש, אם הוא כתב את זה לפני למעלה מ-80 שנים החזוניש, רק מתחילים, זה מתברר שמה שהוא מסביר בצורה מעניינת ופשוטה את הרמב״ם, שהם לא קלטו את זה, זה בעצם בסיס שהופך לענף של טריגונומטריה היפרבולית. אני רוצה עכשיו להתייחס למשהו של רבי שלמה מיכלמה, לפני 350 שנים, בערך 400 שנים, שהוא, יש לו חיבור ענק על הרמב״ם שקורא לו מרכבת את המשנה, ובסוף יש לו קונטרס, הוא קורא לזה בריכות בחשבון, על כל מיני בעיות מתמטיות שקשורים למקורות שלנו, או בעיית הסימפטוטה שמופיעה במורה נבוכים, וגם כן שאלות שיפנו עליו, שאלו אותו, איך יכול להיות, זאת אומרת, דווקא אז, בתקופה הזאת, שנשאות הפרוטסטנטית, כבר עוד פעם יש את הסיפור הזה של נסות להראות שבתורה זה לא נכון, כן נכון, איך יכול להיות שהכלל הידוע של כלי בשרי, שבושל באותו יום בבשר, אם נפל לתוכו משהו מהחלב, אם החלב הזה הוא, אם הדפנות של הכלי, הם פי 60 מהטיפה הזאת, אז הטיפה הזאת בטלה ברוב. איך יכול להיות כדי דבר, שמה שיהיה פי 60, כלי שפי 60 גדול יותר מדבר חלבי שנכנס. אז הוא מראה להם יד, הוא היה אז בגיל 24, 25, הוא כותב את החיבור, גאון גדולי הדורות, מראה להם תוך זמן קצר, שתי צורות איך אפשר לחשב כלי כזה, הוא מראה שיכול להיות אינסוף כלים כאלה, בתנאי שיהיה יחס קבוע בין הגובה, הרוחב והעובי, ולאחד הוא קורא בצורה על דרך המופת, הוא אומר שלא דמה לי בזה אדם מעולם, שמתברר שלמעשה מה שהוא עושה זה, הוא בתקופת לייבניץ ניוטון, או קצת לפני, הם רק אולי מגיעים לנושא הזה של אינטגרלים, דיפרנציאלים, גם זה לא בדיוק, הם קוראים לזה עדיין חשבון השטפים, והוא בעצם משהו מראה זה על בסיס מה שהתפתח אחרי, בסוף המאה ה-19 מעניינם, הסיפור של חשבון אינפיניטסימלי, שזה פיתוח יותר רציני, שלומדים את זה בשנה א', קורס שלם במתמטיקה, חשבון אינפיניטסימלי, שזה מה שהוא כותב, זה בעצם בסיס של החשבון האינפיניטסימלי, וזה אומר לכן לא מתמני בזה אדם מעולם, אחרי זה אומר, אם תרצו, אני אראה לכם את זה בדרך האלגברית, ואז הוא עושה על דרך האלגברית. בא אחד ראש מחלקה להוראת המדעים, במכון לב, שהוא טיפה סרוגה, אז הוא צריך להראות גם כן, להיגרר אחרי זה, כן, תת תרבות, שהוא דילג על שני שלבים. ואני מאוד ראיתי את זה, את ממש חוצפן גדול מי הוא ומה הוא. אני הדרתי את מה שהוא כתב, את שתי הוכחות האלה, תרגמתי את זה למערכת המושגים שהתפתחה בסוף המאה ה-19 מיינם, שכולם מכירים, X, Y, שורש וכו'. כן, כי רק את, למשל, חושבים שהסימונים האלה כבר איזה מאות שנים, זה רק לפני 100 ומשהו שנה התגבש, כי המורה של ניוטון, הקומר ברו, הוא הראשון שעשה בחד את הסימן של האין סוף, שזה 8 בשכיבה. אז אני, הוא מדבר, גם ניוטון בפרינקיפה, שהוא מדבר על דיפרנציאלים אינטגרלים בצורה של חשבון של שטפים, הוא מדבר רק במילים. את כל החישובים הוא אומר במילים, כי אין אז שפה סימבולית של הסימונים המתמטיים שאנחנו מכירים היום. אז אני עברתי את זה, זה לא חוכמה גדולה לדעת X, Y, ואיך עושים משורש וכפול זה נקודה וכו'. עברתי את זה לשפה הזאת והראיתי לו, לאותו חוכמולוג שמה שהוא חושב שהוא דילג שתי שלמים, אגב, איך הוא מגיע לכל כך תוצאה מדויקת, זאת אומרת, משהו הזוי יגיע בצורה אינטואיטיבית, איך אפשר להגיע מתמטיקה בצורה אינטואיטיבית לכזה תוצאה מדויקת, אבל זה לא משנה, העיקר שהוא מספק את הסחורה לחבר'ה שלו, אז הראיתי לו שמשפט וחצי משהו כותב שם גלומים שני השלבים שהוא חשב, בגלל חוסר הבנה שלו המינימלית, בשורה וחצי נמצאים שני השלבים. אז מה שמעניין זה שהוא קודם כל מראה איך עושים את זה בצורה, היום בצורה של חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, מה שנקרא חדווה, פרשי תיבות חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, ואני לקחתי את זה וניסיתי להבין איך זה השיטה עובדת, ראיתי שאופס, זה לא מסתדר מה שהוא כותב שם. אמרתי, אבל לא יכול להיות, זה לומדים בכיתה, כיתה א', תיכון, ח', כדי דבר שהוא לא יכול להיות, ניסי לשבור את הראש, לא הבנתי מה שהוא רוצה, עד שפשוט החלטתי, אני הבן אדם פשוטה, ועד שאני עושה את זה בצורה נורמלית, מקבל את התוצאה. אז זה אלוקים גמל לו מידה כנגד מידה, הוא אמר על אחד מגוני הדורות, שהוא דילג על שלבים, בסוף יראה לו שבדברים הכי פשוטים שלומדים בכיתה ח' הוא גם טעה. אז זה דבר אחד. אחרי זה אני ביקשתי מפרופסור ברנסטיין, שהוא אמר לי שהוא קיבל 140, כי הוא הכל הלך לו בקלות, בגיל 26 הוא כבר, 27, הוא היה פרופסור נעמיין ב-MIT, לפני כן הוא גמר בהצטיינות שם דוקטורט, ומיד נהיה מרצה, אז שאלתי אותו אם הוא יכול להכליל את זה, הוא ניסה לעשות הכללה על המקום, כי הוא כישרוני ביותר, אבל ראיתי שיש לו גם בזה טעות. אז זה, הראיתי לו את זה, אז בוא נראה את הדבר, אם אתה יכול להציג, אני לא...
מה להציג? כי יש כמה
דברים. הקובץ המתמטי ששלחתי לך, מתוך החוברת, רק שלחתי לך בקובץ את העמודים הרלוונטיים.
יש, רגע, עוד פעם, המחשב הקוונטי או המיתוס
המדיני? לא, קובץ שם שיש, זאת אומרת, הכלי הקשר.
הכלי הקשר, מעולה, בסדר.
אז בואו נציג קודם כל.
שנייה, אני כבר משתף, בסדר? רגע, אתה יודע מה, חכה שנייה, אני אעשה את זה אחרת, הכלי הקשר, יופי. כן.
כן, אז הנה, פה אתם רואים שאני רושם חישוב ופתרון הבעיה על פי השיטות הנהוגות בימינו, נציג את הפתרון הבעיה שלנו על פי חשבון הדיפרנציאלי, בעברית, גם באנגלית, כפי שאתם רואים למי שיודע דווקא אנגלית, וזה הצורה האמיתית של פתרון הבעיה לפי איך שעושים היום, ולא כפי שהוא עשה. אוקיי. זה עמוד אחד, אפשר לעבור לעמוד הבא. כן, זה מה שפרופסור ברנשטיין, שביקשת ממנו לבצע הכללה, כן, הוא, יש פה את הרשימה של הכרטיס ביקור שלו, Department of Nuclear and Electronic Engineering באוניברסיטת מרילנד, שם יש שם כל המעבדות של נאסא, והוא אלה במרילנד, שהוא... למעשה, Head of the Reliable Electronic System Center, באוניברסיטת תל אביב, גם כשהוא הגיע לפה, הוא קיבל פרס לפרופסורים מצטיינים, פרס פולברייט, אז הוא הקים מיד פה את זה, וכולם התנפלו עליו, פה מהתעשיות הביטחוניות והחלל, כיוון שפה לא, אף אחד לא היה לו את הידע הזה. אז זה מה שאיכשהו מנסים, מה שאתם רואים פה, איכשהו מנסה לעשות הכללה של הפתרון שהציג רבי שלמה מיכלמה. על דרך המופת. אז אפשר לי לעבור הלאה לעמוד הבא. עכשיו פה אנחנו רואים את איך שאני עושה. אני מצטט אותו, מתרגם אותו ומסביר אותו. מי שרואה יכול לראות את זה. והנה פה הטבלה הזאת, פה קבור הכלב. רק רגע פה זהו. אז מה שאתם רואים בתחילת המסך שמה, שמתחיל במילים ילקח מספר 6, שמחציתו ג', פה בעצם תמונים שני השלבים שאותו אחד מראש המחלקה להוראה למדעים התבלבל ולא קלט את זה, אז אני עשיתי לו את זה פה בטבלה שיראה כמו שמסבירים לילד קטן, איך ששני השלבים שהוא כותב, שהוא אומר שהוא דילג, נמצאים בתוך השורה וחצי הזה. אוקיי, בואו נעבור לעמוד הבא. בעמוד הבא אני מראה הוכחה על גברית, איך שעושה את ההוכחה על גברית, אז אם אתם רואים פה, הכל פה X, Y, שורשים, כל זה הוא כותב במילים, ואני פשוט תרגמתי את זה למינוח הסימבולי של המונחים המתמטיים שמשתמשים בה היום. אוקיי, אפשר לעבור הלאה, זה על גברית. עכשיו יש פה לגבי תגובות, אז לגבי הנושא של ההכללה, אז אני כותב לו שביחד למשוואת המוצא הראשונה בשיטת חישוב הכלי, כפי שניסחת אותה, קיימות מספר טעויות, אני שולח לך את ניסוח המשוואה כדי לדעת כפי שהיא צריכה להיות באמת מנוסחת, וגם פישטתי אותה, ובמצאת הפישוט מופיע איבר פולינומיאלי ממעלה שלישית, שמסרבל מאוד את הפתרון הבעיה, וזה לעיונך, כי זה למעשה אתה לא מביא את התוצאה, מה שצריך, זה לא נכון. בואו נראה את העמוד הבא, התגובה שלו. התגובה שלו, הנה, אם כן אתם רואים, הביטוי הוא כותב, יש פה את שני הלוגויים, גם של אוניברסיטת תל אביב, גם של אוניברסיטת מרילנד, הוא כותב לי כך, הביטוי המקורי, זאת אומרת, אני לוקח את מה שהוא כתב לי באנגלית, ואני מתרגם את זה לעברית, הביטוי המקורי של נפח כלי, הנה בערך דרישה ראשונית המתירה, את האפשרות שהגובה H יהיה בלתי תלוי. עכשיו פה הנקודה, מה שהוא מודל לי באמת, שהביטוי יותר מושלם זה כפי שאתה מספק, והוא יותר מדויק. אז זה עוד פעם, אני מאוד מעריך אותו, הוא גם כן, בעקבות הפגישה שלו איתי, חזר בתשובה, נשאר בארץ, היום הוא כבר רב, וגם כן יש לו תואר רב, אבל אתם רואים שגם MIT, כן, פרס פולברייט למצטיינים, ואתם רואים שגם בתחום הזה יש להם טעות, והוא אכן איש אמת, ולכן הוא מודה לי שבאמת מה שאני הראיתי לו זה אמיתי. אוקיי, נעבור לעמוד הבא. עמוד הבא זה מה, זה מה שכותב פרופסור אלפרט, ראש בית הספר למדעי הסביבה של אוניברסיטת תל אביב, וראש החוג של גיאופיזיקה, אז אולי רק תרים קצת את זה כדי שנוכל לראות את התרגום, כותב לי את זה באנגלית, אתה הפוך, אתה מוריד את זה, תעלות את זה בחזרה, כדי שנקרא בעברית את מה שהוא כותב, נהניתי מאוד לקרוא את ההסברים, את ההסבר הנאה בכלים מודרניים של רבי שלמה בחלמה להלכה הקשורה בכלי הקשר, זה די מפתיע לראות שרבי שלמה בחלמה יכול היה להסביר בעיה של מינימום אלגבראי, הדורשת נגזרת ראשונה ושנייה על ידי שימוש בשיטות אלטרנטיביות, למרות שלא עקבתי בדיוק אחרי שתי הגזירות שלו, נראה די ברור שרבי שלמה בחלמה השתמש בשיטת האיטרטיביות הרציפה, שהוא המציא את זה באותו רגע, והבין היטב את טבעה של גישת הקירוב האינפיניטיסימלי, ההכרחית כדי לפתור את הבעיה הזאת, כבר זה נעשה לרבי שלמה בחלמה, בשנים 1741, זה לא כל כך מדויק, מה שהוא כותב זה היה הרבה לפני כן, בזמן שהבסיס של החשבון הדיפרנציאלי פותח ונידון בחוגים מדעיים, ניוטון לייבניץ, כפי שתיארת בצורה יפה, בחיבור המקיף היפה שלך, על השאלה ההלכתית הזאת. אוקיי, נעבור כעת לעמוד הבא, כאן זה פרופסור ריפס, פרופסור ריפס במכון איינשטיין למתמטיקה, האוניברסיטה העברית, זה אני תמיד מתפלא, מדוע דווקא, וגם כן בציבור נכנס בראש שאיינשטיין היה גאון במתמטיקה, אף על פי שביחס למתמטיקה, אפילו שהיה בזמנו, הוא היה די עלוב ורדוד, היה צריך לכתוב מכון פיזיקה, מכון איינשטיין לפיזיקה, אז למה למתמטיקה, אני בכלל לא יודע למה הם נתפסו לזה, כי הוא היה חלש במות בזה, יותר נראה בהמשך, אז אתם רואים גם כן פה, שהוא פרופסור, כן, אני, תראו מה, מי זה, הוא גאון מתמטי, קיבל בעבר פרסי הצטיינות על שם רדש, קציר, ועוד פרופסור ריפס, הוא מגדולי המומחים בעולם, בענף המתמטי, תיאוריית החבורות, עליו נשען חלק חשוב של פיזיקת הקוונטים, המתמטיקאי פרופסור אלכס לובוצקי, הגדירו אחד המתמטיקאים הדגולים בארץ ובעולם, אבל בכל זאת, כיוון שהתחום שלו זה אלגברה, אז הוא פשוט התעלם מההוכחה העיקרית שלו, שמה שהוא קורא לו רבי שלמה בחלמה, דרך המופת שלא קדמני מזה העולם, כי הוא לא נמצא בזה, אז כבר גמרנו, מילימטר מהתחום שלו. אני גם פניתי אל ידיד שם פרופסור לאנליזה מודרנית ופונקציונלית באוניברסיטת תל אביב, שהוא למד את הקורס הזה בשנה ג' למתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, אז הוא אמר לי, תראה, אני בזה לא יודע כלום, בשבילי זה כמו לשבת, ולשבת כמו תלמיד בקולג' ללמוד את הנושא מחדש. אתם רואים? אז למשל ברסטיין למד את זה די מהר, אבל הוא, היה לו בעיה אפילו שעם כל מה שאתם רואים מהבולטים בעולם. אוקיי, אז על כל פנים, זה מה שהוא כותב באלגברה. רק בואו נקרא את מה שהוא אומר, אולי תעזור בחזרה רגע. כן, קראתי מעניין רב את החוברת המציגה את החשובים של הגאון רבי שלמה מחלמה בעל מרכבת המשנה, כדי למצוא את היחס בין נפח הכלי והצפנות, וכדי לברר מתי היחס הוא אופטימלי, הגאון מחלמה פיתח שיטה אלגבראית גם כן, זאת אומרת, הוא אומר שגם באלגברה, הוא על המקום פיתח שיטה מאלפת, שדרכה הוא מוכיח שהיחס הוא אופטימלי, כאשר הגובה הוא מחתית הצלע בכלי שיסודו הריבוי. בחוברת נעשתה מלאכה יפה, והדברה של הגאון מחלמה היא מודרנית, תוספת הסבר וחומר רקע ודיון מעניין, החוברת מאפשרת הצצה לפן המתמטי של סוגיות הלכתיות, ואין לי ספק שהיא תעורר עניין, אתם מבקשי דעת. אוקיי, אפשר לעבור לעמוד הבא, וזה פה של פרופסור שואם, גם הוא כותב לי באנגלית, אז בוא תעלה את זה קצת למעלה יותר, כדי שנקרא את מה שהוא כותב בעברית, בתרגום בעברית, עוד יותר למעלה, כן, רבי דוב ברקוביץ' היקר, מאוד התרשמתי מרעיונותיך בנוגע לחשבון האינפיניטיסימלי, אשר הומצאו לפני הפרסומים של ניוטון ולייבניץ, זה בהחלט ראוי להציג בפני פורום רחב יותר. אני אפנה לפרופסור קורי, ראש המכון על שם קון לפילוסופיה, היסטוריה על מדעים ורעיונות. אנסה לארגן הרצאה שבה תוכל להציג את רעיונותיך בנושא זה. הרעיונות של אתה מתייסות גם לתפיסת המרחב והזמן, המהווה נדבך חשוב בפיזיקת הקוונטים. לכן אנסה לארגן לך פגישה עם פרופסור יקיר אהרונוב, שהוא מדען המוביל של ישראל בתחומו, מועמד לפרס נובל. אני בטוח שיגלה ברעיונותיך עניין רב ביותר. אני, כן, הוא מוכר בעולם, מגדולי המומחים הבינתחומיים בשבעה תחומי מחקר, בכללם פיזיקת הקוונטים, ואני מדבר על פרופסור שוהם שכתב את זה, חתן פרס ישראל, פרס אמת, מגדולי הוגי הידוד מערב, חיבר למעלה מ-120,000 מאמרים. אז זה מה שהוא כותב, הוא אכן הפגיש אותי, פרופסור יקיר אהרונוב. אז בואו קודם כל, מאוד חשוב לקרוא את התשובה שכתבתי לו, אפשר, כן, פרופסור שוהם היקר, אני מודה לך ליוזמתך בקשר להצגת רעיונותיי בפורום רחב יותר של בחירי המומחים באקדמיה בישראל, כפי שהעליתי בפניך משיחתנו האחרונה, לגבי האינטראקציות בין מובני ההמשגה של האור והחושך, לבין מושגי המרחב והזמן בפיזיקה של קוונטים, כפי שהם עולים ממקורותינו בתורת הנגלה והנסתר. בשיחתנו אלינו את עמדתו של אריסטו ביחד למושג החושך, אמרת לי שלדעת אריסטו החושך הוא מוחשי, ואני אמרתי שאני זוכר שבספרו על הנפש, דה אנימה, מביע אריסטו את ההפך, שלדעת רבים החושך הוא היעדר שלו, או כלשונו, נמצטט אותו היעדרו של מצב צורני או מהשקוף, גם כן המתרגמים לא ידעו בדיוק להגדיר בדיוק את היוונית שלו, המתווך, אני מצרף לך לעיונך את צילום דבריו, מתוך התרגום של ספרו זה, פרק ב' פרק ח', הרמב"ם במורה נבוכים, חלק א', פרק ע', מביא את שיטת המתוזלה, שהחושך הוא ממשות עצמית וקניינית, אך גם הוא סובר שם בחלק ג', פרק י' כמו אריסטו שהחושך הוא בריאה של ידי אור. דיברנו על כך שאני רואה בפתרון שנתת לבעיית המדידה והבעיות האפיסטמולוגיות הנובעות מהגדרת הסופרפוזיציה במכניקת הקוונטים, מה שנתן את הפתרון שלך ותרומה חשובה למאה שנות מבוכה בהבנת פיזיקת הקוונטים, בעיות במרכאות אלו נוצרו מהקיבעון שהכניס המדע את עצמו לתוכו כאשר אימץ את השיטה המטריאליסטית של תלמידי רנה דקארט. חוסר ההיגיון שקיבעון זה נוסח בצורה טובה באי רציונל הראשון של מיירסון. כן, הפתרון שיצרת אינו שלום מוצלח בין הסלף סינתזינג סיסטם של הפילוסוף הפיזיקאי ווילר ובין עקרי התיאוריה של מלאני קליין, תוך הסתמכות על קבלת האריזות קל. רעיון זה שפיתחת מובא בדבריו של רבי יעקב מעמדין בעצם כבר לפני 200 שנים בספרו ההלכתי מור וקציעה, עניין ברכה על מראה וריח, ואכן גם הוא כותב שדברים אינו מופיעים בקבלה. הוא מוסיף שם מספר הסברים היוצרים תובנה קוהרנטית, בהבנת הדואליות שבין הצופה והנצפה. על פי בקשתך, אני מצרף לך צילום מספרו בעניין זה, דוגמה מוחשית לדברים שלאל, לגבי הקיבעון, ניתן לראות בתיאוריית היחסות הכללית של איינשטיין. איינשטיין היה להוט להוכיח את תרומת המורה שלו, לורנס, להבנת היקום כולו. ולכן הוא שילב אותו באותו בתיאוריית היחסות כללית, האומרת שכל חוקי הפיזיקה הם קווריאנטיים תחת טרנספורמציות לורנס, עבור מערכת ייחוס כלשהי, כן? הוא מראה שרק טרנספורמציות אלו יוכלו לבנות מערכת כה כללית, על ידי טנסור ביאנקי, מתיאוריית הדיפרנציאלים המוחלטת. כשנה לאחר שפרסם את תיאוריית היחסות, פרסם באותו עיתון מתמטיקאי גרמני צעיר בשם ארי קרצ'מן, מאמר בו הוא מראה שאיינשטיין ביצע פיקציה מתמטית של עקרון הקווריאנטיות הכללית, ולמעשה כל חוק טבע, כולל חוקי ניוטון, שאיינשטיין מתייחס אליהם כפיקציה, ניתן לנסח על פי חשבון הטנסורים, כדי שיהפכו לקווריאנטים כללית. זו הייתה מכה קשה לעבודת חייו של איינשטיין, אני אומר פה דברים שאף אחד לא יודע אותם, שטיפת מוח, ובשנה לאחר מכן, 1918 למניינם, הוא עונה לו ומסכים איתו לחלוטין, תוך שהוא משנה את כל יסודות הפרדיגמה שלו, כאשר רעיון היחסיות אינו מופיע בו כלל, ולכן הוא לא קשור בכלל ליחסיות או מוחלטיות של המרחב והזמן, וכל מה שנשאר בניסוחו החדש אינו הצטלבויות מרחב זמניות, שאני אגב מוסיף פה שכנראה הוא לקח את זה מפגישתו עם הרוגצ'וב, או שנדבר עוד בהמשך עליו, הגאון הגאונים רבי יוסף מרזין, כשהוא פגש אותו הוא אמר הוא לא ראה אדם כזה מעולם, לא ביכולות העמקה שלו וביכולות הידע שלו. כל פנים, אני חוזר עכשיו למה שאמרתי, זה מאוד מצחיק לראות מכון איינשטיין מתמטיקה. מינקובסקי, שמציע גומטריזציה של תיאוריות היחסות של איינשטיין, משום מה לא מבחין בחזרה הזו של איינשטיין מתיאוריות היחסות שלו. כידוע, איינשטיין עצמו אמר שמאז שנכנסו המתמטיקאים לתיאוריה שלו, הפסיק להבין תורה זו. כן, לכן אני לא מבין למה קוראים מכון איינשטיין מתמטיקה וחושבים בטעות בציבור שהגונות של במתמטיקה. זו שוב ראיית תבחין פר אקסלנס של הטבעת הלכי נפש ותובנות האדם אצל איינשטיין על תהליכי וצורת החומר ביקום. בתחילה איינשטיין רואה את היחסות ועיקרון הקוריאנטיות הכללית בכל החומר ביקום, שלא לאחר מכן הוא חוזר בו מכך לחלוטין. אחריו הוא קרא דוב ברקוביץ'. אוקיי, נעבור לעמוד האחרון. אם כן, מה אומר אותו בחור מבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים, אחרי שהפניתי לו את מה שהעדרתי, ואיך שהראיתי לו ששתי השלבים בעצם נוסחים בתוך משפט וחצי של שלמה מחלמה, אולי נגיע לסוף העמוד הזה, אם תוכל להרים אותו בבקשה. כן, בסוף הוא כותב לי, כאמור, קטע האחרון, שמחתי לעבור על החומר המעניין, וברשותך, האדיבה, אם אני מתכוון להציגו, זאת אומרת, את החומר הזה, שמה שאני עשיתם, מה שרשיתם לאל, ולהציג אותו בקורס של נושאים מדעיים תורניים, שאני מלמד בבית ספר הגאון לטכנולוגיה מכון לב בירושלים, וברשותך, אני מתכוון גם להביא ממנו, בשם אומרו, היינו בשמי, במדורה החדשה שבכל בחשבון שבה אני עושה כעת, סיומה בקרוב וקרוב, שום רב תודות, ואין לי לברך אותך ברכת שישר חלחת דאורייתא. אוקיי, בזה נגמר הסיפור, וכבר ראו את זה מאות הדבר כחוברת, מי שרוצה יכול לקבל את זה ממני, וראו את זה כבר מאות פרופסורים ודוקטורים, וכולם היו פורי פה. אוקיי, זה בנושא הזה. עכשיו בואו מוקט נעבור למה שאני רוצה לדבר היום.
אז זהו, רגע, לפני שתעשה את זה, זה יהיה טוב... כאילו אני רוצה שהצופים, המאזינים, יבינו את ההקשר, כי חסר להם ההקשר. אתה בעצם מנסה להראות שהכלי המדעי או הכלים המדעיים שמשתמשים בהם, כן, הם פשוט סוטים מן העיקר, או שאינם נכונים, או אינם מבוססים על המציאות האמפירית, על המציאות החיצונית פה בחוץ. זאת אומרת, זה המצאה, זה עדיין תיאוריה לא הוכחה, ואתה אפילו הראית להם, הוכחת להם, שזו רק תיאוריה שלא הוכחה. אני צודק?
כן. כן, כן, ותכף אני אראה את זה בצורה יותר ממה שאני מדבר עכשיו. לפני המחשב של הצנטים, אני בשביל שלחתי לך עכשיו את עוד שני נושאים שאני מדבר עליהם, ופה נראה את זה. אז אולי תתחיל להציג את זה מההתחלה.
מה לפתוח? איזה?
את מה ששלחתי לך היום, את מה שהמחשב הקוונטי המעודכן. ולפני המחשב הקוונטי נדבר על שני נושאים אחרים.
אז להראות את המחשב הקוונטי?
לא, לא, את היום מה ששלחתי לפני, באותו עמוד, יש מעל זה עוד שתי נושאים, הנגיפים ונוגדנים, ועל מה ששלחתי לך היום.
שנייה.
אגב, אולי לפני כן דיברנו על פרופסור יקיר אהרונוב, אולי אתה יכול להציג להם בתמונה את יקיר אהרונוב מקבל את התמונה הזאת, אם אתה זוכר ששלחתי לך גם כן, שהוא מקבל את המדליה הגבוהה למדעים מידיו של אובמה.
כן, רגע. זה.
כן, הנה אתם רואים, נשיא ארצות הברית מוכיר את פרופסור יקיר אהרונוב, כן, שאיתו היה לי שלושה ישיבות, שבסיומם הוא רצה מת לארגן כנס בינלאומי שישמעו את הרעיונות שלי, להביא לפה פרופסורים עם פרס נובל לפיזיקה הקוונטית, ופה המומחים שהם נחשבים הגדולים ביותר. אז פה אתם רואים אותו שהוא מקבל מי האיש, כי אנחנו נדבר עליו בהמשך בנושא של המחשב הקוונטי.
אוקיי, אז מה, אז כרגע מה להראות? לא הבנתי איזה קובץ להראות.
את המסמך ששלחתי היום. היום שלחתי.
המחשב הקוונטי. המעודכן של המחשב הקוונטי.
כן.
כבר.
שהנושא הראשון שם מופיע לא המחשב הקוונטי, אלא לפני כן על הנגיפים והנוגדנים.
הנה, בסדר, אז רגע אני רק אעשה שיתוף, פה אני צריך לעשות שיתוף מלא.
כן. אפשר להגדיל את זה אולי, כן.
אתה רוצה שאני אקריא?
אני יכול להקריא את זה בעצמי, אוקיי. אתה לא יכול יותר להרחיב את זה על המסך?
לא, אני יכול להגדיל, אבל עוד.
אוקיי, בסדר, אני אקריא את זה ככה.
אתה רוצה שאני אקריא? אין בעיה, אני בשמחה אקריא.
לא, אני אקריא כי אני גם כן אתערב ואני אסביר באמצע. אני עכשיו בא להקריא שתי נושאים קצרים יחסית, ואחר כך הנושא העיקרי שאני רוצה לדבר היום, נראה כמה נספיק, על הנושא של המחשב הקוונטי והמשמעויות של זה, שזה למעשה הכלי והמכשיר הגדול של אותם גלובליסטים, הישועים, האילומינטי והבונים החופשיים, להשתלט על כל העולם וננהל אותו ולעשות עם מה להפוך אותם למכונה. אז קודם כל נדבר על נושא שעוד פעם זה בכלל לא ידוע, שהנגיפים, כל כך מדברים עליה ביום, כל לא מדבר COVID-19, כלל הנגיפים והנוגדנים למעשה אינם קיימים בגוף האדם. ואני אסביר לפני כן, ותכף נפרט עוד יותר. כשאני אומר נגיף, אני מתכוון למשהו קטנטן, יותר מחיידק, משהו קטנטן, אבל כולו מזוהה, ואותו דבר שאומרים המילה נוגדן, אז אנשים מבינים שהכוונה היא לי גם כן מין יצור זעיר זעיר ביותר. יש חלק שלא יודעים מה החיים שלהם, אז חושבים שרואים זה בסתם מיקרוסקופ, ואלה שקצת יודעים יותר אומרים שזה כנראה כל כך קטן, גם הנגיף וגם הנוגדן, שלא רואים את זה בכלל במיקרוסקופ ולא מיקרוסקופ אלקטרוני. ובכן, מה שאני רוצה להראות היום, שהמושגים, נגיפים ונוגדנים, הומצאו פה על ידי האקדמיה הישראלית, ואני אסביר מיד למה, שהם בכלל לא נמצאים באקדמיה במערב. החל מלפני 120 שנים, כאשר יסודות המדע ובראשם האובייקטיביות הופרחו על ידי הענף המכונן במדע, פיזיקת הקוונטים, המדע בעצם הופך לאפילוג תיאטרלי, כדברי פרופסור יואל קנאן, מייסד המכון לפילוסופיה ומדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. מאז באקדמיה, ברגע שזה הופרחו כל היסודות של המדע, הוכנסו לכן למושגים שעליהם נשען כיום המדע, מיתוס, שזה מתחילים אנשים שומעים את זה הרבה פעמים, שמי שיפתח את המילון יראה שהמשמעות שלו הוא אוסף כזבים ושקרים, שאותם מאדירים באקדמיה כדברים נורמטיביים, והמושג השני זה הנרטיב, הסיפור, שזה שהמדע או כל מדען משהו מבט עצמו, זה למעשה לא יותר מסיפור, המאפיין תיאוריה או מודל, שהמדען מאמץ לעצמו אחרי שהוא הפך למקובל, ללא כל צורך להוכיח אותם באמצעות עובדות מוחלטות, כי לא ניתן לעשות זאת, משום שכל ניסוי כבר נחשב כיום במדע כסובייקטיבי ולא אובייקטיבי, כי היסוד של האובייקטיביזם במדע הופרך. לכן הומצאו פה בארץ מושגים כנגיפים ונוגדנים כמיתוסים. המושג נגיף ונוגדן זה מיתוס, שבאמצעותם מוסברים תהליכים בגוף האדם. האקדמיה בארץ נחשבת בעולם כלבנטינית וכתת תרבות של האקדמיה במערב. ולכן רק מי שעשה דוקטורט, או לפחות פוסט-דוקטורט במערב, בסוגריים, אם אין לו פרוטקציה, כפי שקורה ברוב המקרים המוחלט של, של, של המינויים, אמר לי פרופסור היום שהוא עקב בשנה שעברה, רק 15% התקבלו על רקע של מקצועיות, 85% מכל הפרופסורים, מן המניין, לפני המניין, רק על בסיס פרוטקציה, ולכן הוא אומר לי, לכן הרמה האקדמית היום ירדה במדינה בצורה בלתי נתפסת, עם אנשים עם רמה בינונית, חוסר יצירתיות, בצורה מופלגת. אני רק יוסיף פה עוד ממה מוסגר, כפי שאמר לי תלמיד שלי בפוסט-דוקטורט שלו, מרצה בהיסטוריה באוניברסיטה, הוא אמר לי שיש לו חבר שאבא שלו הוא פרופסור מן המניין באוניברסיטת ירושלים. לא אזכיר את השמות כי זה היה משהו פרטי, אני אגיד לך איך אבא שלו תיאר לו את עצמו. כשגמרתי את הדוקטורט, הפסקתי לכתוב. כשקיבלתי את הפרופסורה, הפסקתי לקרוא. כשנהייתי פרופסור מן המניין, הפסקתי לחשוב. אז זה, אתם מבינים מה המצב היום באקדמיה, שזה גם כלכה דברים שמסתירים אותם מהמון, גם בתוך האקדמיה. ובכן, כן, רק זה יכול להתקבל למרצה אוניברסיטה, ולא משום הרצון שהמרצה, שהוא צריך לעשות בחוץ לארץ דוקטורט או פוסט, כדי לחשף לאסכולות מדעיות שונות, כפי שיש הם תרצים כך. שאם כן, היו צריכים לדרוש ממנו לבסות דוקטורט בכמה מדינות מהמערב, כי שם יש עוד אסכולות. אלא הסיבה האמיתית היא, משום שיש לאקדמיה בארץ רגשי נחיתות בפני האקדמיות השונות במערב, ולכן הם, רק מי שיעשה, אם אין לו פרוטקציה, הוא יעשה דוקטורט או לפחות פוסט דוקטורט באיזו מדינה מערבית, אז אולי, אולי גם אז, אז אולי יתקבל להיות מרצה מן המניין או לא מן המניין, שהרי יש 85% פרוטקציונרים. ובכן, מה קורה? אם כן, מה שקורה זה, שאחד המאפיינים, אם אכן האקדמיה פה בארץ היא לבנטינית ותת תרבות, לבנטינית זה מלשון לבנט מהמזרח, שקראו את התכונה הזאת, את האפיון הזה, על שם המזרחים הערבים, שרצו, הם, היה להם שם חיתות שהם לא יודעים קרוא וכתוב, אז הם לא שמו בכיס של החולצה שלהם את אחד, אלא חמישה עתים. לכן זה אחד מהמאפיינים הסוציולוגיים, ככה הם מאפיינים את מי שהוא תת תרבות ולבנטיני, שזה האקדמיה פה בארץ, והוא כדי, אז אם כן, אחד המאפיינים הסוציולוגיים של מי שהוא תת תרבות ולבנטיני, הוא להדיר בצורה זויה מודלים ותיאוריות, והבחנות מעורפלות שהתקבלו בתרבות האם, ולחדד אותם בצורה זויה, בבחינת להיות נוצרי יותר מאפיפיור, יותר מאפיפיור. ומאפיין זה מתבטא גם בהגדרת המושגים נגיף ונוגדן, שהמקום היחיד שהומצאו זה כאן בארץ. קיים המושג וירוס, שפירושו הוא רעל, רעל היכול לחולל מחלות, אך זהו מושג כשלעצמו די מעורפל, כי בגוף קיימים רעלים שונים שאדם זקוק להם, כסוגי מתכות מומסות וכו'. האקדמיה בארץ ביצעה קצנה פנאטית והזויה למושג הזה של רעל, שזה משהו מעורפל, וקראה לו נגיף, שמשמעותו היא קיצונית והזויה. היינו, שלא רק כביכול תמיד מחולל מחלות, שזה שקר וגמור, שהרי רעלים יש לנו בגוף שהם חיונים מאוד לכל התהליכים שעוברים בגוף, שהוא דבר הבילי, אלא שגם כן יוצא מזה שהוא גם תמיד מחולל מגפות. כל נגיף תמיד צריך לחולל. למה? ושיש בו הרבה מתים. למה? כי אם אתה אומר שנגיף, אז הנגיף מגיע מלשון מגפה, שהוא לא רק דבר עוד יותר הבילי, אלא שלעצם ההגדרה הזאת יוצרת פחד שווא בקרב הציבור, וגורם לו לקריסת המערכת החיסונית, זה כולם מסכימים, מה שגורם הפחד ומה שקורה היום, ויצירת מחלות בקרב הרבה אנשים בציבור, מה שמוביל הפעם באמת למגפת מוות, שלכך גרם וגורם מדע הרפואה כאן בארץ. כאשר, מה קורה? כאשר בבדיקה, לא בקום חיידק, שאותו ניתן לגדל במצע, אז המדע הרפואי בעולם החליט שכנראה, עוד פעם, כנראה, כי אין לו שום דבר מוחשי להוכיח מה זה כן, שכנראה שמה שגורם למחלה הוא איזה אי שהוא כמות רעל שנמצא במקום כלשהו בגוף, וזאת תעלומה בכלל איפה הוא נמצא בכלל, אבל כנראה. כאשר פרנסיס דירק מגלה את ה-DNA, כן, אגב, פרופסור שואו אמר לי שהוא למד איתו בקיימבריץ', כאשר פרנסיס דירק מגלה את ה-DNA, נפתח עולם חדש, כי ברצפים הגנטיים קיימים סימנים לא רק של מחלות הקיימות בגוף, אלא גם תולדות המחלות שהיו לאדם בעבר. וההשערה הייתה, עוד פעם, זה רק השערה, שלכן קיימות כנראה, עוד פעם, כנראה שיירים רעילים של אותה מחלה, שאינם יותר מזיקים, מה שהיה בעבר. אמנם, כאשר מולינס ממציא את המכשיר ה-PCR, יש כבר קצה חוט להתייחס לאותם רעלים במרכאות, זאת אומרת, בהנחה שזה רעלים, אך רק ברמה המחקרית של זיהוי רעלים באמצעות הרצפים הגנטיים. אבל גם זה לא בצורה ממוקדת. אך גם זה לא כחומר אנושי בכלל, כיוון שהתהליך מתבצע על ידי הגברת חלק רק של הגנום. והוא רק משקף מגוון של רעלים, של סוג מחלות שקיימים בזמן נתון, גם וגם מחלות מעבר. אז זה לא נותן לך התמקדות. חום זה שזה בעיה, בעיה אתה לא לוקח את כל הגנום, אלא רק רצף גנטי, אבל גם מה שאתה עושה זה, שאתה לוקח, זה רק מגלה לך, גם כן, זה לא ברור, זה הדמיות, כי זה הגברה כזה כבר הופך לדבר לא אנושי, של סוג, כאשר מתבצעת הבדיקה, נניח, בסוגי המחלות של שפעת, שנתנו להם את השם קורונה, כן? למה זה קוראים לזה קורונה? גם אף אחד לא יודע. כי זה ניתן על שם פיתוחי טכנולוגיות מסוימות. למשל, המחשב האישי שפיתחה מייקרוסופט, שלאימו של ביל גייטס היו אז את רוב המניות, קראו לו גם כן קורונה. ובכן, בואו נמשיך הלאה, זה המושג קורונה. אז הבעיה היא, כן, שמתבצעת בדיקה, נניח בסוגי מחלות של שפעת, שניתנו להם השם של קורונה, COVID-16, COVID-11, בכל השנים הקודמות, לא ניתן לבודד את זן השפעת העכשווי, שעוד פעם, הזן בשם אומרים קוביד, שאין עדיין שום מישוש מדעי, שהוא בכלל קיים בכלל. אבל נניח שהוא כן היה קיים, כל מה שעושה ה-PCR הוא לא יכול לבודד את זן השפעת. ששוב אני מדגיש, אין שום מישוש מדעי שהוא בכלל קיים. כפי שפרסמו משרדי הבריאות הבריטי והאירי, וארגון של למעלה מ-1,000 רופאים המתמחים בתחום השקיפות הרפואית. ולכן לא ניתן בשום בדיקה להוכיח שאדם נושא את זן השפעת הזה של COVID-19, שכאמור בכלל לא הוכח שהוא כלל קיים. גוף האדם מכיל רעלים רבים בגופו, אך הם כלל אינם מזיקים לו. מולינס עצמו אמר בראיון מוסרט עמו, שלא ניתן כלל אכן להגיע לשום